אומרת, ידליקו אותו. ידליקו אותו. דקה לא נאמרה פה. בספר במדבר, פרשת בעלותך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. שוב אנחנו רואים פה את הביטוי העלאה. אין הדלקה. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. מה העניינה של העלאת הנרות? למה התורה לא מזכירה הדלקה? ומה בכלל הציווי, מה בעצם המוקד של המצווה מבחינה הלכתית? אנחנו נכנסים לתוך הסוגיה, אנחנו ניכנס לתוך זה דרך הרמב״ם, מגלים דבר מאוד מעניין בפרטים של ההדלקה, ואולי יש איזו משמעות מאוד מעניינת מבחינה רוחנית, מבחינת ההסתכלות על אור הנר של המנורה. הרמב״ם מלמד אותנו בהלכות ביאת מקדש בפרק ט' את האיסור של הקרבה של עבודת זרים בבית המקדש. בית המקדש היה בעצם היררכיה מאוד ברורה מה בדיוק מותר לכל אדם לעשות באיזשהו, לפי המיקום. יש את עזרת הכהנים, יש את עזרת הנשים שבו מותר לישראל, ואז גויים יכולים להיכנס מעבר לסורג וכו'. הדברים מאוד מאוד ברורים וחדים. מה קורה עם זר נכנס ועבד עבודה? זר שעבד במקדש, אומר הרמב״ם בהלכה א', עבודתו פסולה וחייב מיטה בידי שמיים, שנאמר והזר הקרב יומת. זאת אומרת, זה חיוב מיטה. מפי השמועה למדו שאין חיוב זה אלא לקרב לעבודה. זאת אומרת, האיסור שעליו חייבים מיטה הוא לא כניסה לתוך הקודש. בכניסה לתוך הקודש יש איסור, אתה לא חייב על זה מיטה. האיסור שעליו חייבים מיטה והזר הקרב יומת, למרות שבפסוק מוזכר רק הקרבה, קרב, אומר לנו הרמב״ם על פי הגמרא שאין חיוב זה אלא לקרב לעבודה, רק אדם שמתקרב ועושה עבודה. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה, מה בדיוק מוגדר כעבודה? מה מוגדר עבודה? יש המון המון פרטי עשייה בתוך המקדש. מה בדיוק מוגדר בתור עבודה שמחייב את דין מוות? איזה הוא זר? כלשהו מזרע אהרון הזכרים, שנאמר, וערכו בני אהרון והקטירו בני אהרון, בני אהרון ולא בנות אהרון. כלומר, ההגדרה של הכהנים, מי שאיננו כהן זכר, מוגדר כזר. אם אדם שאיננו כהן נכנס לבית המקדש ומקריב קורבן עולה, הוא חייב מוות. יש לו דין מיטה בידי שמיים, כתוב פה. השאלה היא מה בעצם מוגדרת העבודה. אז בהלכה הבאה אנחנו אומרים ככה, אף על פי שהזרים מוזרים שלא התעסקו בעבודה מעבודות הקורבנות, אין חייבין מיטה אלא על עבודה תמה. אז כאן אנחנו מגיעים להגדרה של העבודה שאליה חייבים מיטה. דווקא אם זה עבודה תמה, עבודה שלמה. מה זה עבודה שלמה? לא חצי. זאת אומרת, אם הבן אדם עשה חצי זריקת אדם, אני יודע מה, הוא רק תפס את הדם ולא זרק, זה לא נחשב. בסדר. אז הוא אומר ככה, לא עבודה שיש אחרי העבודה. עבודה תמה זה עבודה שלמה, מההתחלה ועד סוף. עבודה שהיא בעצם חשובה והיא מסתיימת. ואין הזר חייב מיטה אלא על ארבע עבודות בלבד. זה הגדרה. על הזריקה, זריקת אדם, על ההקטרה, הקטרת האמורים. בעצם האדם, אחרי שיש את זריקת הדם, לוקחים את החלקים הפנימיים, האמורים, ומקטירים אותם על המזבח, גם זוהי עבודה שחייבת מיטה, ועל ניסוך המים בחג, מאוד מעניין, ניסוך המים בחג, ועל ניסוך היין תמיד. בסדר? זאת אומרת, אלו ארבע עבודות שהן נחשבות עבודות תמות. לפי זה, יוצא לנו שאם אדם בא ושחט את הקורבן וקיבל את הדם וכל הדברים שמכינים לקראת הזעת הדם, אין בזה עבודה. זה לא נחשבת עבודה. לא נחשבת עבודה תמה.
הקטרת
הקטורת הוא לא מזכיר פה. הוא מזכיר פה הקטרה. הקטרה, הכוונה הקטרת האמורים. יכול להיות... מה זה?
שחיטה קשרה בכלל.
או, יפה, השחיטה כשרה בזר, זה יהיה בהלכה ו'. בוא נראה ברש"י.
בוא מדבר רק על איסור החיוב מיטה, זאת אומרת, לא על הכשרות או ההיתר.
נכון, לא לכתחילה, נכון, לא לאיסור וההיתר, נכון.
אתה לא חייב מיטה.
לא חייב מיטה. בדיוק, לא חייב מיטה.
קבלת אדם אסורה לזה,
אז הוא לא חייב מיטה.
נכון. נכון, קבלת אדם, נכון, לכאורה קבלת אדם, ודאי שלא חייב עליו מיטה, ודאי שלא חייב מיטה. עכשיו בוא נראה מה הוא אומר פה רשי. רשי, בעצם הגמרה שעליה מבוסס הרמב״ם היא הגמרה מסכת יומה, ושם הביטוי הוא עבודה מתנה ועבודה תמה. עבודה מתנה מותר, עבודה תמה שניהם אסורות. בסדר? שניהם אסורות. אומר רשי, עבודת מתנה שאתה נותן על המזבח, זה אסור, ועל זה חייבים איתה, ולא עבודת צילוק שאתה מסלק ושר מעל המזבח, כגון תרומת הדשן. כלומר, אם זר מסיר משהו מן המזבח, זאת לא עבודה מתנה, ועליה לא חייב במיטה. עבודת המה, אומר רש"י, עבודה שהיא גומרת ומתממת את הדבר. לשון השלמה. ולא שיש אחריה עבודה, כגון שחיטה וקבלה והולכה, שיש אחריה זריקה. אז פה אתה רואה שקבלה לא חייבים עליה מיטה, אבל זריקה, עבודה אחרונה שבדם. וכן הכתרה בקומץ ומנחה ואיברים מופדרים. איזה קושי רש"י מתמודד איתו פה? לכאורה ההכתרה באה אחרי זריקת אדם. אז איך אתה אומר שזריקת אדם אין אחרי עבודה? איך אתה אומר שעבודה תמה? אחרי זריקת אדם אתה עושה הכתרת האמורים, אז אולי זריקת אדם היא לא נחשבת עבודה תמה? אומר רש"י לא. זריקת אדם היא בעצם הזריקה האחרונה, עבודה האחרונה שבדם. אחרי הבא, הכתרת הקומץ, מנחה, איברים ובדרים. זה בעצם חלקים שונים שכל אחת מוגדרת כעבודה בפני עצמה. זריקת אדם היא עבודה בפני עצמה. והכתרת האמורים או המנחה היא עבודה גם נפרדת. וכן ניסוך היין בכל השנה וכן המים בחג. כלומר, לפי הדברים האלה, אם זר רוצה לשחוט ולקבל, איננו חייב מיטה. למה? כי זאת לא עבודה תמה. עכשיו בוא נראה מה זה רק הקדמה בשביל לראות מה בעצם הדין לגבי הדלקת הנר. כשאנחנו מגיעים להדלקת הנר, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. עוד לפני זה, הלכה ו'. פה הוא אומר במפורש, שחיטת הקודשים כשרה בזרים. שחיטה מותר. לא רק אינו חייב מיטה, מותר לך תחילה. שחיטת הקודשים כשרה בזרים, אפילו קודשי קודשים, בין קודשי יחיד, בין קודשי ציבור, שנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון. מתי מוזכרים בני אהרון? הקריבו בני אהרון. ההקרבה היא בני אהרון, אבל השחיטה לא. מקבלה ואילך מצוות כהונה. וכן ההפשט והניתוח והולכת עצים למזבח כשרה בזרים, שנאמר באיברים, והקטיר אהרון את הכל המזבחה. זאת הולכת איברים לכבש. כבש, כן? הולכת איברים היא שצריכה כהונה, ולא הולכת עצים. כלומר, אנחנו רואים מפה ששוב אנחנו מתייחסים לשחיטה כעניין נפרד, ולהקרבה כעניין נפרד, ואז אנחנו אומרים ככה, בשחיטה יש הכשר מצווה ויש מצווה. הכשר המצווה זה בעצם, סליחה, בזריקת אדם. יש הכשר מצווה. מהו הכשר המצווה של הזריקה? כל הנושא של השחיטה וקבלת אדם והבאתו. זריקה היא בעצם השפיץ, היא בעצם העבודה עצמה. כל מה שלפני כן הוא לא נחשב העבודה בעצמה. אותו דבר לגבי הקרבת האמורים. כל ההפשטה והניתוח והולכת עצים למזבח, הכל כשר בזר. אבל כיוון שכתוב והקטיר הכהן את הכל המזבחה, אנחנו לומדים שההקטרה עצמה, כלומר הבאת הבשר על המזבח ולשים אותו על האש, זה בעצם השפיץ של הקטרת העבודה. זוהי העבודה. כל מה שבא לפניה היא בבחינת הכשר מצווה.
אבל למה בקבלה זה גם כהנים? קבלת אדם?
קבלה והליכה זה אסור לזר.
זה אסור לזר.
זאת אומרת, זה לב.
מקבלה ואילך, כן. כי קבלת אדם היא נחשבת כחלק מהעניין של ההזעה. אתה מקבל ומזה.
אז עדיין לא עבודה תמה.
לא, אתה לא חייב
מיטה. זה נחשבת יחידה אחת.
לכן אתה לא חייב מיטה.
זה נחשבת... אבל פה הוא אומר, והקריבו בני אהרון מקבלה ואילך מצוות כהונה. משהו מצוות כהונה, לא רק שהוא אסור, יש עליו דין מוות.
אבל
רשי בעבודת המה אמר ולא ששכח כגון שחיטה וקבלה והולכה כל זה הוא אומר זה לא חלק מה זה לא חלק מעבודת המה, זריקה היא עבודת המה.
הנה, אבל אין הזר חייב מתעל עליו.
אבל הרמב״ם בהלכה ו' מדבר לך תחילה. זאת אומרת, בהלכה ב' אנחנו אומרים מתי חייב מיטה. הלכה ו' אנחנו אומרים לך תחילה מותר לתת לישראל לשחוט. שוחט בעזרת נשים.
אבל לא קבלה.
או בעזרת, לא, יש מקום שיכול להיכנס.
לא קבלת אדם.
קבלת אדם לך תחילה לא. התחילה לא, זאת אומרת צריך כהן אבל אנחנו אומרים שוב יש לנו כמה מדרגות פה. יש מדרגה של התחילה מקבלה ואילך, מקבלת אדם ואילך חייב להיות על ידי כהן התחילה. אבל בדיני איסור חיוב מיטה, חיוב מיטה אנחנו אומרים רק מהזעת אדם. עבודת המה, יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של הדלקת הנר, ופה אנחנו רואים דבר מאוד מרתק, מאוד מעניין. וכן הדלקת הנרות כשרה בזרים. הדלקת הנרות כשרה בזרים. זאת אומרת, אם אני הייתי שואל מהי בעצם הכשר המצווה של הנרות, ומהי השפיץ ככה, העיקר של המצווה, הייתי אומר שההדלקה, כמו שההקטרה וכמו שזריקת הדם, אז ההדלקה. אומר הרמב״ם בדיוק ההפך. וכן זה מבוסס על הגמרא, וכן הדלקת הנרות כשרה בזרים. לפיכך היא מטיב הכהן את הנרות, והוציאן לחוץ, מאוד מעניין. יכול להטיב את הנרות, זה העבודה שלו, יוציא את המנורה, זה קצת כבד, אבל יוציא את המנורה החוצה, כן? ותיאורטית, מישהו... למרות שכתוב לפני הפרוכת, לפני פרוכת עד העדות, הפשט לפי הרמב״ם, זה שאחרי שזה מודלק, זה צריך להיות מונח שם במשך היום. צריך שבמשך היום יהיה שם דלוק. אבל לפי הרמב״ם, אם הוא אומר פה מותר, חתחילה, מותר, כן? לפיכך אם מטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ מותר לעזר להדליקן.
ודאי,
ודאי, ודאי. ודאי,
ודאי. אולי מצא לא להדליק אלא שם מודלק.
או, יפה מאוד. אז אנחנו מגיעים. הרייבד קצת ככה, היה לו כאבי בטן מהדבר הזה. הוא אומר הרייבד, השגת הרייבד והוציאן לחוץ מותר. ממש, לכתחילה. אמר אברהם, מפליג שאמר מותר לזר להדליקן. זה יותר מדי, זה דברים מופלגים. אלא שאם מדליקן, כשרות. אפשר להגיד, אומר, בדיעבד זה קשר, אבל להגיד שזה מותר לכתחילה, להוציא את זה ולהביא למישהו להדליק, אומר הרב את זה, אני לא מצאנו דבר כזה.
הוא לא חולק עליו עקרונית, אבל הרב.
הוא לא חולק עליו עקרונית, הוא רק אומר שזה לא לכתחילה מותר. אלא שבאמת זה לא פסול. זה לא פסול. זאת אומרת, לגבי שחיטה, זה גמרא מפורשת ששחיטה, משנה, זה משנה מפורשת ששחיטה היא מותרת בזר. לגבי הדלקה, לא מצינו משנה מפורשת, אבל הסוגיה, באמת משמע שהטבת הנרות היא אסורה בזר. בסדר, עכשיו אנחנו ממשיכים, בעצם הרמב״ם בהלכות מדין ומוספים, פרק ג' ממשיך בעניין הזה ומתייחס למלאכות השונות של המנורה. הרמב״ן אומר, דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר הוא בין הארבעים מצוות עשה, שנאמר, יערוך אותו אהרון ובניו. ושוב אנחנו רואים שהביטוי הזה, יערוך אותו, שכתוב בתורה, מתייחס למה? מתייחס להכנה. עריכה הכוונה לערוך, להכין. הדישון זה הניקוי של המנורה, הטבת הנרות זה כל העבודה של החלפת השמן והחלפת הפתילות, שנאמר יערוך אותו אהרון ובניו. והדלקת הנרות דוחה את השבת. מאוד מעניין, הדלקת הנרות דוחה את השבת. למה? כתוב תמיד נר תמיד. זאת אומרת, הדלקת הנרות דוחה שבת, אבל היא קשרה בזר. אתה לא יכול לקיים את המצווה של המנורה בלי להדליק, נכון? אבל זה לא עיקר המצווה. מה הולך פה? מאוד משונה, מאוד משונה. אם הייתי אומר שההפך, שהטבת הנרות קשרה בזר והדלקה היא של הכהן, אני מבין. אבל הדלקת הנרות דוחה שבת, למה? כי אי אפשר לקיים נר תמיד אם הנר לא דלוק, נכון? אבל מצד שני, הדלקת הנר עצמה כשרה בזר, הטבעת הנרות לא כשרה בזר. איך זה יכול להיות דבר כזה? הטבעת הנרות לא כשרה בזר. והדלקת הנרות דוחה את השבת ואת התומעה, כמו שקורבנות ציבור, כן? כקורבנות שקבוע להם זמן שנאמר להעלות נר תמיד. יש לנו הלכה שתומעה הותרה בציבור, ובבית המקדש, אם כולם, או כל הכהנים, או כלי המקדש, או שכל הציבור תומה, אז תומעה נדחית. זה נוגע גם לקורבנות וגם לנר. קורבנות התמיד, הקבועות, הקורבנות שקבוע להם זמן. עכשיו הוא מספר לנו איך בעצם מעשה המנורה היה, וכמה שמן הוא נותן לכל נר, חצי לוג שמן, שנאמר מערב עד בוקר. תן לו כמידה שיהיה דולק מערב עד בוקר. כלומר, אתה חייב, מערב עד בוקר הכוונה שאתה חייב לתת לו את המידה שהוא ראוי לדלוק, כמו שאנחנו אומרים בחנוכה. אתה חייב לתת לו מידה שראוי לחצי שעה. ראוי לחצי שעה הדלקה. אם בפועל זה לא דלק עד הבוקר, בסדר. קורה. ואין מחנכין את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה בין הארבעים. כלומר, חנוכת המנורה, אם מסיבה מסוימת אנחנו עושים חנוכה, אנחנו מתחילים אותה, את ההדלקה, אז ההדלקה צריכה להתחיל בין הארבעים. אנחנו לא נתחיל בבוקר, אלא בעצם היחידות הן בין הארבעים בוקר, בין הארבעים בוקר. כי היום החדש שלנו הוא מתחיל בין הארבעים. זה לקראת היום החדש. הייתה דולקת. מה שהיה קורה, היית מדליק בבין הארבעים.
מערב עד
בוקר. ואז מדליקים שוב. אתה שואל למה כתוב... אז זה מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שהמידה שנותנים את השמן היא מידה של לילה, מערב עד בוקר. גם ביום כשאתה נותן את המידה, אתה נותן כמידת מערב עד בוקר. זאת אומרת, לפי המידה של אותו לילה, המים היו נותנים. אבל המידה, כך אומר הרמב״ם, כמידה שיהיה דולק מערב עד בוקר. זאת אומרת, גם בבוקר כשאתה נותן שמן, אתה נותן בו כמידה שיהיה דולק מערב עד בוקר.
רגע, בבוקר היו מדליקים משהו.
תראו, רגע, כתוב מפורש, בהלכה י', תסתכלו בהלכה י', בישון המנורה והטבת הנרות בבוקר הוא בין הארבעים. מצוות עשה, שנאמר יערוך אותה אהרון ובניו. בסדר? ואנחנו יודעים שזה... אנחנו עושים את זה פעמיים ביום... אז למה אתה מטיב אותו פעמיים? אם אתה מטיב אותו בבוקר, בשביל מה צריך להטיב אותו שוב בין הארבעים? עדיין שהיה דולק.
ביום?
כן.
כן? אבל יכול להיות שלא הרמב"ם מדבר על נר התמיד, שהוא נר המערבי, ולא כל ה...
לא, לא. נר התמיד, נר התמיד, הכוונה היא למנורה. למנורה כולה. ויש לנו מדרש חז"ל שאומר, לאורה אני צריך. כן? Mm-hmm. גם ביום היו מדליקים את המנורה.
כל כן? שלושת ההדלקות היו בחוד שבת?
כן.
גם ליל שישי וגם שבת בבוקר, וגם כן. כאילו לפני מוצאי שבת, נכון. בין הארבעים. זאת אומרת, שלוש הדלקות היו בחוד שבת.
כן, כן. בעצם ההדלקת המנורה היא מקבילה לעולת התמיד.
שחיטה,
שזה לא מצווה, שחיטה
היה
נדחה. הנה, הוא אומר לנו ששחיטה. שחיטה
הרי הוא היה נדחה. לא, אני אומר...
איך נעשה קורבנות עולה, קורבן מוסף? יש מוסף שבת. איך נעשה מוסף שבת? שחיטה. שחיטה, קבלת אדם. אנחנו לא יכולים להכניס לפריזר, נכון? לא יכולים להכניס לפריזר ביום שישי ולהוציא. מוסף. ומה עם מוסף ביום? מה עם עולת התמיד? מה עם מוסף? אבל בבוקר, בבוקר יש לנו עולת.
כן, בבוקר, אבל לא בלילה. אסור לעבוד בלילה, רק התוספות.
בין הארבעים. בסדר, אני אומר, בין הארבעים. בין הארבעים. לא דיברתי על הלילה. לא דיברתי על הלילה. גם פה זה מקביל לזה. זאת אומרת, הדלקה היא בעצם מקבילה לעניין של העולת התמיד.
רגע, הרב אומר שלפי הרב צריך להדליק גם ביום?
כן.
לא,
כתוב, דישון המנורה והטבעת הנרות בבוקר ובין הארבעים.
הטבעת הנרות זה לא הדלקה.
בסדר. הוא מתכוון פה כמובן גם הדלקה. למה הרמב״ם מזכיר דישון המנורה והטבעת הנרות? כי זו המצווה של הכהנים. הוא מתייחס עכשיו לזה. וכמה שמן הוא נותן לכל נר, אמרנו חצי לוג, והלכה י"ב, הוא מספר לנו מהי בעצם העבודה של הכהן. בוא נראה מה זה. מה זה עבודה? זו עבודה שחורה. ממש עבודה שחורה. ממש זה ניקוי. מהו דישון המנורה? כל נר שקבע, מסיר הפתילה בכל השמן שבנר, הוא מקנחו, צריך לעשות שטיפת כלים, ונותן בו פתילה אחרת, ושמן אחר, במידה, והוא חצי לוג. וזה שהסיר, מה הוא עושה עם השיערים של השמן והפתילות? יש בהם קדושה. שהסיר משליחו במקום הדשן, אצל המזבח, עם דישון המזבח הפנימי והחיצון, הוא מדליק נר שקבע. זאת אומרת, הוא מדליק נר שקבע. זוהי הטבה. כלומר, זה עונה לשאלה שלך. כשאנחנו אמרנו בהלכה יהיו דישון והטבת הנרות, אז הוא אומר, בסיום הדישון, הוא בעצם מדליק. והדלקת הנרות היא הטבתם. ביטוי מאוד משונה. הדלקת הנרות היא הטבתם, ונר שמצאו שלא קבע, מה אתם אומרים? מה קורה אם אתה בא בבוקר והנר עדיין דולק? צריך לחבות ולהדליק? לא.
זה מצווה אחת?
לא.
חשבתי שזה מצווה חדשה.
שוב, אם אתה מוצא את הנר דולק, האם אתה צריך לחבות ולהדליק? מה קורה בחנוכה? בחנוכה אתה חייב להדליק, יש מצווה 8 ימים להדליק, נכון? יש מצווה להדליק, תיאורטית, אם אתה שם את השמן כזה גדול שממשיך במשך היום, יש כל יום, יש לו מצוות הדלקה, 8 ימים. פה, אם אתה מצאת את הנר דולק, ואתה לא חושש שהפתילה אכולה, אתה לא חושש שהיא תיחווה, אתה יכול להוסיף, נכון? אתה מתקן, אותו, אתה מוסיף שמן. כי הרי שמים רק כמידה, אסור עושים יותר מהמידה. שמים כמידה. אז אחרי שעבר הלילה, או עבר היום, אתה חייב להוסיף שמן, אבל תיאורטית, אם הפתילה, אתה רואה שהיא הפתילה יפה, והיא לא צריכה תיקון, אתה יכול להוסיף שמן. והנר ימשיך לדלוק. מפה יש ראיה ברורה, מההלכה הזאת יש דבר ברור מאוד, כשמש, שההדלקה היא לא המצווה. אם, בעצם מה ההגדרה, ואתה אמרת את זה מקודם, מה ההגדרה? ההגדרה היא שצריך לדאוג שהנר יהיה דולק. וזה דבר משונה מאוד, זה דבר קשה להבין אותו. זאת אומרת, איך אנחנו אומרים בשחיטה, ששחיטה זה ההכשר מצווה והזריקה זה עבודה, זה אני מבין. זה אני מבין. בשחיטה, להגיד שהשחיטה היא הכשר המצווה והזריקה היא העבודה, אני מבין. אבל להגיד בהדלקת הנרות כל הניקוי זה העבודה של הכהן. והדלקה, מצידי שלא יהיה הדלקה, שימשיך להידלק, או שישראל נוציא את זה וישראל יבוא להדליק, אולי הוא ייקח מקל ארוך וידליק, לא יודע, יעמוד שם בחוץ, לא משנה. ההדלקה היא לא העיקר. אבל יש פה ביטוי מאוד מעניין, והדלקת הנרות היא הטבתם. איך להבין את זה? הרי אתה אומר כל הזמן שהטבת הנרות זה עבודת הכהנים ולא הדלקה, עכשיו אתה אומר הדלקת הנרות היא הטבתם? איך הדלקת הנרות היא הטבתם? יכול להיות שאנחנו פשוט נבין את הרמב״ם, הטבת הנרות היא הדלקתם, זה מה שהוא אומר פה. הדלקת הנרות, אתה יודע מה זה, איך אתה מקיים את הדלקת הנרות? את המצווה הזאת של הדלקת הנרות, מה שאנחנו קוראים הדלקת הנרות? אתה יודע מה המצווה של הדלקת הנרות? הטבת הנרות.
לדאוג שזה ימשיך לדלוק.
הדלקת הנרות, מה שאנחנו קוראים מצוות הדלקת הנרות, היא הטבתם. ולא הדלקתם. תבין מה שאני אומר. מה שאנחנו קוראים הדלקת הנרות, בעצם המצווה היא הטבת הנרות. ולכן אני אגיד לך במשפט הבא, ונר שמצאו שלא קבע מתקנו. לא צריך להדליק אותו. לא צריך להדליק אותו. כי הטבה היא המצווה, היא הדלקה. אתה נחשב שהדלקת אותו. כי אתה שמת בעוד שמן. מאוד מעניין.
אבל לפי זה הרב, אני לא מביא למה...
זו הדלקה. הדלקה זה להוסיף שמן, זה לדאוג שהוא ימשיך לדלוק.
כדי שימשיך לעלות.
כן?
אבל לפי זה...
שימשיך לעלות, בדיוק. לכן התורה אומרת לעלות נר תמיד. היא לא אומרת להדליק. היא אומרת, אתה תדאג שזה ימשיך לעלות. אם זה קבע, בסדר, צריך לדאוג שידליק, תביא ישראל שידליק, לא אכפת לי.
אבל מותר לכבות? זאת אומרת, אם הפתילה לא יפה,
אם הפתילה לא יפה, אתה צריך להטיב, אז אתה צריך לכבות, להחליף, צריך לכבות, כן.
הרב, אני לא מבין אז למה לתת שיעור של רק מערב עד בוקר. אם אתה רוצה שזה ידלה כל הזמן, תן הרבה שמן.
זה
בגלל שקשור לתמידים?
זה בדיוק, זה קשור לתמידים, זה במקביל לתמידים, זה עבודה שהולכת ביחד עם הקורבן. יחד עם הקורבן יש את העניין של המנורה.
זאת אומרת, אני צריך לדאוג שיהיה דלוק בזמן לתמידים.
נכון.
ולא חשוב שהוא יכבה באמצע.
נכון, נכון.
לא יצטר למשל שיכבה בלילה, לא צריך להדליק את זה בלילה.
נכון, נכון. עכשיו אני רוצה אולי לעיין איתכם קצת בחידושי הרב חיים הלוי. קצת למדנות, אבל בעצם אתה אמרת את ההגדרה שלו במילים שלו. אתה אמרת שצריך לדאוג שהנר יהיה דולק, זה בעצם ההגדרה, זה גם מאוד בריסקר, זה מאוד השיטה. ככה הוא מגדיר הרבה פעמים. בוא נסתכל קצת בלשונו.
זה מה שקרה בחנוכה, בפועל, זה היה דלוק שכל היה.
נכון. נכון.
לא אומרים שיש מצווה
להדליק. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, לו יצויר שהוא בא בלילה, סתם עשה ביקור, וראה את הנר מרובה, הוא לא צריך להדליק את זה. העיקר זה שבזמן התמיד יהיה דולק.
טוב, זו שאלה מעניינת, אני לא יודע מה באמת ההלכה.
כי אחרת לא מובן.
אם באמת הוא מוצא את זה מחובה באמצע הלילה, לכאורה אין לו חיוב, כי הוא קיים את המצוות הטבת הנרות.
הוא לא מוצא, הוא לא נכנס.
מי, הכהן?
בשלילה הוא לא נכנס, הוא הדליק בין 40
ויצא, הוא נכנס. המצווה זה להדליק או המצווה שיהיה אור? חשבתי שצריך להיות אור, זה כבוד הבית.
לכאורה, לפי מה שאנחנו מגדירים, לפי מה שאנחנו מגדירים, יש עניין בהחלט לדאוג שזה דלוק.
אבל לא מצד המצווה.
לא מצד ההטבה.
לא מצד הטבת הנרות זה שלדאוג שזה.
צריך להיות נר תמיד. מה זה תמיד? לא שצריך כל הזמן, הבוקר ובערב, זה נקרא תמיד.
נכון.
אז כאן אומר הטובה, שתי פעמים. הבוקר
זה מה שהגדרנו בהתחלה. נכון, זה מה שהגדרנו בהתחלה, שתמיד פה אין פירושו שאסור שיהיה כבוי. הרי היה שהרמב״ם אומר, אם זה עדיין דלוק, בדרך כלל זה לא היה דלוק עד הסוף.
זה לא דלוק שעוד.
כן, שמת את זה כשיעור מבוקר דלוק.
בלפיים הופכו יבוא עוד פעם
הטבע. עוד פעם הטבע. השאלה היא לא, השאלה מעניינת, אבל מבחינה הלכתית, היא לא יצויר שאנחנו יודעים שהמנורה נכבטה בלילה.
אין שם דבר.
זה בדיוק, זה נקוע תמיד. בדיוק, זה לא דחנו שחולה.
כמה פעמים צריך לזכות את התמיד?
מצווה, תראה, להבדיל מן החנוכה זה לא ההדלקה עושה מצווה, זה ההדלקה וקיום של הנר עושה מצווה.
זה שאלה, טוב, כשנראה את רב חיים, כשנראה את רב חיים,
תראה היה בסוף הקום תמיד, אז בכל פעם צריך לזכות היום ובאבל הפועל, וזה נקרא קרבן תמיד.
כן, לא, לכאורה ודאי שקימו את המצווה, ודאי שקימו המצווה. אוקיי, בוא נראה עכשיו את חידושי
לילה. זאת אומרת בקיץ זה לא ממשיך כל היום.
כן, כן, נכון, נכון, נכון. אז בוא נראה, אלא זה באמת אומר חידושי הרבנו חיים על הרמב״ם, על הרמב״ם בהלכות ביאת מקדש פרק ט', אומר ככה, באמת, אלא באמת צריך עיון, לכולי אלמה. המי קשר בהדליקן זר ובהדליקן בחוץ? למה זה קשר? להדליק את זה על ידי זר. והמאחר דתלינו רחמנה, כיוון שאנחנו תלינו את זה בכהונה, מוזכרים בני ארון, שזהו דווקא בהדליקן בפנים, אם כן, מאיך התייתי להכשורי בזר ובחוץ? מאיפה אנחנו, הרי כל הזמן אנחנו מזכירים בני ארון, בני ארון, בני ארון, מאיפה פתאום אנחנו באים להגיד שדווקא ההדלקה היא מותרת בזר? בינה הרמב״ם בהלכות מידים ומוספים, מה שקראנו עכשיו, כתב דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר בין הארבעים מצוות עשה, והדלקת הנרות היא הטבתם. וצריך עיון, וצריך עיון, הרי להדיה, הרי במה? שחיטה זה הכשר מצווה, אני מבין למה שחיטה זה הכשר מצווה, אבל פה הדלקה היא הכשר המצווה.
חלק מהחמש עבודות של המצווה.
לא, לא, לא. זה לא נקרא עבודה.
לא. שחיטה?
לא, לא. הנה, הנה, כתוב.
שחיטה לא נקראת עבודה.
שחיטה זה לא מעבודה?
אין לא.
זה מעבודה, זה חלק שמותר בזר.
עכשיו אומר רב חיים, מצריך עיון ברלהדי המפורש ביום הדף כף דלת, מפורש כתוב דעתבת הנרות עבודה והדלקה לאו עבודה היא. נכון? ראינו במפורש שבעצם ההדלקה היא לא עבודה, זה מפורש ביומה. והנראה מוכח בדעת הרמב״ם, בואו נראה את ההגדרה שלו. דסביר אלי, הרמב״ם סובר, דקול עיקר הח מילתא דהדלקת הנרות, מה העיקר של הדלקת הנרות? אין המצווה בעצם מעשה ההדלקה, זה לא עיקר המצווה. כי אם דעיקר מצוותה הוא שיהיו הנרות דולקים תמיד. התפקיד של הכהן הוא לדאוג להמשכיות. לדאוג, לשים את כל הנתונים ואת כל הבסיס ואת כל ההכשר כדי לאפשר את ההדלקה. אבל ההדלקה עצמה היא כבר לא תפקידו. היא לא עיקר המצווה. ולמה הרמב״ם בהדלקת הנרות היא הטבתם? רצונו לומר, דבמה שהנרות דולקים כהלכתם, באח יהודים עיקר היא המצווה הזו, זה הטבה. מהי הטבת הנרות? זה שאני דואג שהם ידלקו. אבל אני לא צריך להדליק בפועל. זה שאני דאגתי שהם ידלקו. אני עשיתי את כל הנתונים כדי שזה ימשיך לדלוק. מה שאין כן עצם מעשה הדלקה אינה שייכה לעיקר קיום מצווה זו, ולפי זה ניחא דעד כשר בדליקן זר ובחוץ. עכשיו אנחנו מבינים למה כשר בזר. למה כשר בזר? דכיוון דעצם מעשה הדלקה אינה מעיקר קיום דינה והכשרה. ההדלקה עצמה זה לא העיקר של הקיום. על כל כך ממילא דלא שייך בה פסול זרות וחוץ. מכאן, אם אתה אומר שזה הדלקה, זה לא עיקר המצווה, אז באמת לא אכפת לנו שזר יעשה את זה. עכשיו אנחנו ליבנו את הסוגיה הזאת וראינו את הצדדים שלה. אולי נוסיף פה איזשהו עניין, אני חושב, מהותי, שאפשר ללמוד פה מהעניין הזה. אני חושב שזה דבר מאוד עמוק. מה זה אור? מה זה אור? אור
זה משהו מאוד רוחני.
אור, למה אתה אומר שזה משהו רוחני? אני אנסה להסביר למה אנחנו מייחסים לאור את העניין הרוחני. מעבר ל... כולם אומרים אור זה משהו רוחני. מה זה אור? מה זה אור? אור בעצם, אם יש חדר חשוך לגמרי, חדר חשוך לגמרי, לא רואים בו כלום. והכל במקומו. ואני רק מדליק את האור. מה עשיתי? האם שיניתי משהו בחדר? האם הוספתי איזה ספר, או הזזתי משהו? לא הזזתי שום דבר. הכל, המציאות נשארה כפי שהיא. אני רק יכול לראות אותה. אני יכול להבין, אני יכול לראות דברים שלא יכולתי לראות לפניכם. האור זה היכולת לראות ולהבין. אנחנו חיים בעולם. אדם יכול לחיות בעולם ולראות לפניו כל מיני דברים וכל מיני מאורעות. והוא בעצם בחושך. האור זה היכולת לחדור ולראות את התמונה מזווית מסוימת, מעומק יותר גדול. כשאדם מעמיק בהבנה של דברים, בעצם אנחנו אומרים שהאור שלו יותר גדול. אור הוא פניו. אתה יושב איזה סוגיה ואתה מנסה להבין וכל הנתונים לפניך, ואתה פתאום נפל האסימון, אתה מרגיש שאתה מסתכל על הדברים אחרת. זה אור. אור זה הבנה רוחנית. אור זה בעצם מה שמאפשר לנו לחדור עוד ועוד ועוד, וחז"ל אומרים, אור שגנזו לצדיקים, האור הראשון. בעצם אין סוף לרמות של האור שאדם יכול לעלות ולהתעלות בהם. האור מיוחס לרוחניות. התורה מלמדת אותנו דבר מדהים. כשאדם מבין משהו, כשאדם מגיע להשגה רוחנית, אל יחשוב שההשגה היא שלו. שלא יחשוב שההדלקה היא שלו. אתה יודע, אתה רוצה לדעת מה התפקיד שלך בעולם? התפקיד שלך בעולם זה להסיר ולדשן. זה להטיב את הנרות. זה להכין את הכלים. הכנת הכלים היא עיקר העבודה שלנו. הרוחנית שלנו. זו שותפות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שאתה תגיע למדרגה הרוחנית בעשר אצבעותיך? מה פתאום? הכל גנוז בפנים כבר. הנשמה שלך יש בה גנוז בה אור גדול. איי, לא רואים אותו? תדשן. תטיב את הנרות. אתה חושב שההכנה וההכשר זה משהו טכני? בדרך כלל זה משהו טכני. אבל כשאתה מדבר על אור, ההכשר הוא כל מה שאתה יכול לעשות. זה כל מה שאתה יכול לעשות. כי ברגע שאתה סוף סוף חושף את הפנימיות, האור יופיע החוצה, זה לא שלך, זה לא ממך בכלל. האור נתון לך, יש לך נשמה. האור נתון לך ואתה יכול רק להכשיר את הכלים כדי להופיע אותו. נר תמיד. זה דבר מדהים, אני חושב. זה דבר מדהים, זה דבר יפה מאוד, שאנחנו לומדים פה מהדלקת הנרות ומההלכה הזאת, היפהפייה הזאת, שההכשר המצווה בהדלקת הנר הוא עיקר המצווה, כמו שהוא מגדיר. זוהי המצווה, ההדלקה. ידליק זר, מה זה משנה? ההדלקה, האור זה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להדליק שם, לשים איזה גפרור, אבל בעצם האור האמיתי... האור האמיתי זה לא עבודה שלנו, האור האמיתי זה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מכינים את הכלים, אנחנו מכשירים, אנחנו מטיבים כדי שישכון בהם האור, כדי שישכון בהם השכינה. זה יסוד מאוד חשוב, אני חושב שזה יוצא ממש פשוט מתוך הדברים האלה, וזהו זה. הרמב"ם מתכוון לזה? הרמב"ם לא המשיך את הרעיון הזה, אבל זה מה ש... אני אומר, זה מה שיוצא מדבר הזה. זאת אומרת, איך יכול להיות שההדלקה היא לא... התוות, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לדרך בזלזול. זה רק הכשר, לא? לא, בעניינים רוחניים אין לנו, הרוחניות היא לא מהדלקת, האור שאדם מבין, הוא פשוט הצליח להסיר את המניעות, והאור יופיע. האור יפרוץ. בסדר.
תודה רבה.